אנחנו התחלנו ללמוד שצריך מאוד להיזהר אלה שלומדים תורה ומלמדים תורה שלא יתחלל שם שמיים על ידיהם, על ידי זה שיתפתח ויכוח ומחלוקות מיותרות בין החכמים בצורה שאינה ראויה. ולפעמים יש אנשים שמדברים או כותבים ומביעים את דעתיהם ובאים לסתור את דברי החכמים האחרים, אבל בצורה לא מכובדת ולא ראויה. כנגד זה מדבר כאן הפלא יועץ, אומר, הדרך הישר לכל חובר חיבור, אדם שכותב ספר תורה, יכתוב דעתו ולא יסתן שפתיו לסתור דברי זולתו. דיינו, לפעמים אדם כותב תזה, במדע זה דבר ידוע, אדם כותב דוקטורט לסתור את דברי הדוקטור השני, דוקטורט כי כל העניין שלו זה לבטל את דברי זולתו. אז הוא אומר, אלה שעוסקים בתורה וכותבים דברי תורה לא יכתבו חיבור שכל החיבור הזה בא לסתור את דברי האחר. רק אי נפקא מינה לעניין דינה, יסתור ראיות שכנגדו כלאחר יד, ורק יכתוב בסוף עיין בספר פלוני והבוחר יבחר. נניח שיש מחלוקות בהלכה או דברים כאלה, זה לדבר לגיטימי, הרי הגמרא והראשונים והאחרונים יש דעות כאלה, דעות כאלה, אז כל אחד יכתוב את דעתו ואת הנימוקים שיש לו, ומי שירצה יבחר את זה או יבחר את זה. בדרך כלל ספרי ההלכה הם בנויים בצורה כזאת שכותבים את ההלכה ומתחת להלכה את הנימוקים למה הגיעו להלכה זאת או הלכה אחרת. מי שירצה לראות איך בנוי ספר הלכה, יסתכל על הדברים שכותב הרב עובדיה יוסף. אז הוא כותב שורה אחת למעלה, למטה מביא את כל המקורות להם איפה הגיע למסקנה שזאת היא הלכה אחרת. יכול להיות שההלכה שהוא כותב בא לסתור הלכה של רב אחר, זה נכון. אבל הוא לא אומר מה אני באתי לסתור את הדברים האלה. אני אומר את דבריי, אני כותב מתחת לזה את כל הנימוקים, למה אמרתי כך וכך. ואם מישהו אחר פסק אחרת, בסדר, זה הנימוקיי. אתם רוצים, תקשו אל הרב האחר, תראו את נימוקיו, תבחרו בין שני הנימוקים לכאן או לכאן. אבל לא לכתוב, אני פוסק כך ובאתי לבטל ולסתור את דברי הרב ההוא. ככה לא נוהגים, זה יוצר גם פגיעה בכבודו וגם יוצר מריבות. וזה לגבי ההלכות, על לגבי דרשות, אדם לפעמים דורר דרשות כאלה ואחרות. על מי לדי דרשה יענה מודים מודים, אם טוב, אם רע, לא משנה מה הוא אומר. אדם נותן דרשה, יפה מאוד. לא משנה, זה אומר להן נפקא מינה להלכה, למעשה, זה לא נורא. ומה היא נפקא מינה? ובפרט בפני בעלי בתים צריך זהירות גדול, בין תלמידי חכמים לנהוג כבוד זה בזה בדיבור ובמעשה. דהיינו, אם הבעלי בתים, אנשים בית הכנסת, באים, אם רואים שהרבנים מכבדים איש את רעהו, זה קידוש השם גדול. אבל אם רב אחד אומר, דברים של הרב הזה שטויות או משהו כזה, מבטל אותם, הדבר הזה ממש חילול השם גדול. לכן צריך מאוד להיזהר, דווקא אלה שהם תלמידי חכמים ורבנים, מאוד מאוד להיזהר בכבוד, בכלל בכבוד אדם באשר הוא אדם, ועל אחת כמה וכמה בכבוד רבנים. יש לנהוג כבוד זה בזה, בדיבור, במעשה. ואם רואה שחברו היטב חרה לו אם יהיה מנוצח, נניח יש לפעמים, זה אומר ככה וזה אומר ככה, ואתה רואה שהחבר שלך מאוד הצטער, אם אתה תביא איזה נימוק משכנע שהציבור ששומע יגיד, הוא צודק, הוא לא צודק. והתוצאה תהיה שזה ייפגע, זה שיגידו עליו, הוא ניצח אותו בוויכוח, אז המנוצח ייפגע מזה. ואם יהיה מנוצח בפני הבלבטים שחושש לכבוד המדומה, יפרוש כדי שיראה שחברו ניצח ויקבל שכר על הפרישה. וביותם לאחדים, שניהם יחד, ישנה פרקו ויגלה דעתו, יגיד לו מה דעתו. מה המשל דומה לפעמים הסבא משחק עם, עם הנכד שלו דמקה, או שח, או דוקים, אני יודע. אתם עוד לא סבים. אבל תמיד הנכד מנצח. למה הנכד צריך לנצח? הוא שהילד יהיה מבסוט. הסבא נותן לו, האבא נותן לילד לנצח במשחק. הילד יהיה מבסוט. הוא אומר גם כאן, הם מתווכחים ביניהם. הוא רואה שהתוצאה תהיה שהוא ייפגע. כי אם הילד יהיה מנוצח, אז ילד זה ילד תמיד, ברגע שהוא מנוצח, מצב הרוח שלו יורד. אז לכן תן לו לנצח שיהיה מבסוט. הוא אומר גם כאן, אם יש ויכוח בין אנשים, אתה רואה שאם אתה תנצח אותו בוויכוח, ואתה צודק, תן לו לנצח. לפני כולם. אחר כך בארבע עיניים תפגוש אותו, אומר, תשמע, אני אגיד לך את האמת, זה כך וכך, אבל לא רציתי שאתה תתבזה לפני כולם, שמה שאמרת זה שטויות או דברים כאלה. לכן אני עכשיו אומר לך את האמת, מה שאני חושב על מה שאתה אמרת. ככה הוא מסביר שלא יהיה חס ושלום תרומת, או כעס, או בושה, או משהו, כי יש דיאלוג כזה. יפרוש כדי שיראה שחברו ניצח, ויקבל שכר על הפרישה הזאת. וביותם לאחדים, דיינו שהם יהיו בארבע עיניים, ישנה פרקו ויגלה דעתו, אין אלה קצות דרכי בעלי תושייה, כדי שתהיה תורתם רצויה.